כהורים אנחנו יכולים לעשות הכל, לנהל עסקים, להיות הורים נהדרים לילדים שלנו, להשקיע בעצמנו ולהתפתח. הכל במידה שמתאימה ובקצב שנכון לנו בעונה הזו של החיים. אנחנו עושים את זה מתוך הבנה שמה שחשוב זו הדרך, שכל יום אנחנו זוכרים להגשים חלום ושהכל בידיים שלנו. היי, אני שרון גולן וברוכים הבאים לפודקאסט גם וגם. בפודקאסט אנחנו מדברים עם אמהות ואבות, בעלי עסקים ויזמים, משתפים איך באמת נראים החיים של כולנו ולומדים מתוך הדרך שהם עשו עד היום. בואו נתחיל.
בפרק היום אני שמחה לארח את אושרה פחים השמש. היא חברה טובה ואני כבר ערכתי אותה בעבר בפרק לפני כמה שנים. והיום אני החזרתי אותה לפרק חדש בעונה הרביעית של הפודקאסט. הפעם אנחנו מדברות כאימהות, שתינו היום כבר בסטטוס הזה כבר כמה שנים. זה פרק שרציתי להקליט אותו הרבה זמן, או הרבה זמן ישב לי בראש הנושא הזה. אושרה היא באמת אחת הנשים שככה, אני יודעת שהיא מאוד בראש דומה לשלי בגישה שלנו באימהות, באיך שאנחנו תופסות את הדברים, באיך שאנחנו חושבות על הדברים. ומצד שני גם יש הרבה שוני באיך שאנחנו ניגשות לדברים, ואיך אנחנו חושבות על הנושא הזה של עצמאות. אז כמה פרטים על אושרה. אושרה הייתה מעצבת במשך הרבה שנים, ואתם יכולים לשמוע ככה את הרקע שלה בפרק הקודם. והיום אושרה היא אימא, היא יוצרת, היא כותבת, יש לה קבוצת פייסבוק שנקראת עצמא אימהות, שאני מקווה שאמרתי את זה כמו שצריך, שאתם מוזמנים להצטרף אליו, ויהיה גם לינק בתיאור של הפרק. ובואו ניכנס לפרק ונשמע על מה דיברנו ואיזה נושא בחרנו לשוחח עליו.
אז היי אושרה, ברוכה הבאה לפודקאסט, שוב.
היי, שרון, איזה כיף להיות כאן.
בדיוק בדקנו מקודם כמה זמן עבר מאז הקלטה של הפרק הקודם, זה היה 2019 אמרנו, תחילת 2019, אז כאילו זה 3.5 שנים, משהו כזה. מטורף. זה כאילו לייפטיים ועוד עם קורונה באמצע וכל הבלגנים, אז בכלל נראה.
לייפטיים.
אז היום אנחנו הולכות לדבר על עצמאות של ילדים, גם על העצמאות שלהם בפני עצמם כאנשים וסקילס שהם לומדים בשביל להיות אנשים עצמאים יותר, וגם על העצמאות שלהם כעצמאות יזמית, זאת אומרת דברים שהם יכולים ללמוד היום כילדים על איך ליזום יותר דברים, איך לפתוח את הראש, איך ללמוד דברים חדשים, כל העולמות האלה. ואני הזמנתי אותך אושרה כי אני עוקבת אחריך המון ברשת, מאז שאנחנו מכירות שזה עוד לפני המון שנים, וגם בשנים האחרונות מאז שאת אימא. אני חושבת שיש המון בגישה שלך מאוד כזה נינוחה והחינוך ביתי, והרבה מאוד דברים שאת עושה, והתפיסה שלך יותר של הורות, כאילו איך שאת כותבת את הדברים בקבוצת פייסבוק שלך, שזה נורא נורא אותי זה נורא מסקרן, כאילו גם איך את חושבת על הדברים, כי אני חושבת שיש לך אינפוט אחר, וגם בכלל, כאילו, זה נראה לי נושא שיהיה לנו מאוד כיף לדבר עליו.
אני גם חושבת, מסקרן.
אז בואי נתחיל מסיפור / שאלה, איזה דברים חשבת בשנה, שנתיים, כמה שנים שלפני ההורות, במהלך ההיריון, אולי טיפה לפני זה, על איזה אימא את רוצה להיות, איזה דברים את רוצה להניק לבת שלך, מה עבר לך בראש?
זה מעניין, כי למרות שידעתי מראש שאני רוצה את כל העניין הזה של חינוך ביתי וחופשת לידה ארוכה ולהישאר איתה בבית והכל, אבל אני לא חושבת שידעתי אז מה זה אומר ומה זה מצריך ממני כאדם, אני אפילו לא אומרת כאימא, כי עוד לא הייתי אימא אז. ויש פה באמת איזשהו מקום כזה שאני חושבת שלפני שאתה הופך להיות, לפני שאת הופכת להיות אימא, יש לך את כל המחשבות האלה באמת על איך לייצר את הקן המשפחתי שאת רוצה לייצר ואת העצמאות הזו שאת רוצה ליצוק אצל הילד, אבל הם לא קשורים כל כך לילד עצמו ולך כאימא, אלא יותר למה שאנחנו מכירים בעולם המערבי המודרני לגבי מה זו עצמאות, ולא תמיד זה מתחבר בפועל, כאילו כשמגיעים לחיים עצמם והופכים להיות באמת הורים, ואז באמת את מסתכלת ככה על הילד שלך ומבינה שזה לא זה.
איזה דברים, כאילו, עוד, איזה דברים נשברו לך בתפיסות בין מה שחשבת לפני זה, כי אצלי היו מלא דברים שכאילו חשבתי שזה הולך להיות כל ורוד ונצנצים, וזה לא תמיד ככה, או לרוב ממש. זה לא ככה.
אני מרגישה שדווקא זה בעיקר בהקשר, כאילו בהקשר של כל המסביב, זאת אומרת, היו לי מין ערכים ברורים לגבי איך אני רוצה לגדל את הילדה שלי, לא הייתי בטוחה מה זה מצריך כאילו באמת ממני, ואיזו הערכות איזו הערכות אני צריכה כדי להיות האמא הזו שאני רוצה להיות, מבחינת, אני רוצה שהבת שלי תהיה עצמאית, אז לפעמים שרציתי להיות לפני שטליה נולדה, זה מין כזה טוב, אז יהיה לה חדר משלה, במיטה משלה, ואני אתעקש על זה שהיא תעשה דברים לבד, ואז פתאום את הופכת להיות אמא, ואת מבינה בעצם שרק דרך התלות הזו והקשר הבריא ביניכם, יש לה באמת את האומץ לעשות את הדברים לבד, ולא תמיד זה אחרי, כאילו, לא תמיד בגיל שנה היא כבר תישן לבד, כמו שכולם אומרים, אלא לפעמים היא ככה, הנה, רק עכשיו, עד שלוש, רק עכשיו היא מתחילה לישון לילה שלם לבד. ויש לכל דבר את הקצב שלו, וברגע שאת מבינה שלה יש את הקצב שלה, ולך יש את הקצב שלה, ויש פה פתאום, זה לא רק ערכים נטו, אלא בני אדם שמתנהלים בתוכם, אז זה הופך להיות משהו שונה לחלוטין, כאילו זה מין, פתאום כזה יש איזשהו צורך לעצור הרגע ובאמת להקשיב בכל רגע נתון. זאת אומרת, זה לא רק החלטתי שאני רוצה שבבית שלי יהיו עצמאות והקשבה וחופש פעולה, אלא בכל רגע נתון, מה זו עצמאות? מה זו, איזה מין הקשבה אני צריכה לתת פה? מה זה חופש פעולה? יש פה כאילו על כל אתגר יש צורך לענות על זה בדרך אחרת, שזה מדהים בעיניי.
איזה דברים, נגיד, תני איזה דוגמה, כאילו, של משהו שאת חשבת, כאילו, שאת תגדירי, חוץ מנגיד החדר והמיטה וכאלה, משהו שאת חשבת שאת תזכי ללמד אותה מבחינת איך להיות בן אדם עצמאי, ושזה לא קרה בדיוק כמו שחשבת, כאילו, דברים התגלגלו אחרת, ומשהו שכן חשבת שתעשי את זה ככה, וזה בתכלס, זה מה שקרה. זאת אומרת, שכאילו תכננת, וזה מה שיצא לפועל.
אז בעניין הזה של משהו שרציתי ולא קרה, ואני כאילו מסתכלת על זה עד עכשיו בתור החרטה הכי גדולה שלי כאימא, אבל באמת לא כל כך ידעתי למה אני נכנסת, אני הייתי משוכנעת שבגיל 9 חודשים היא נגבלת מהפיתולים. וכאילו ניסיתי לצור את הסביבה המתאימה לזה, וכבר בגיל 9 חודשים היה לנו בוסיר בבית והכל, אבל זה לא עבד, זה לא עבד, כי היא עדיין לא מתעד השאלה לזה, זאת אומרת, יש פה איזשהו מקום כזה גם לחשוב רגע, אבל יש פה גם ילד, ולילד הזה יש צרכים אחרים, ליטרלי צרכים, וזה לא מתאים, זה שאני רוצה ובטופת הזה רק גרם לה להתרחק מזה יותר ויותר, ובאיזשהו מקום זה יצא לצלה אנטגוניזם, כך שזה אפילו, החלום אפילו עוד יותר מתחת, זאת אומרת, היא הייתה רואה את הסיר ומזיסה אותו הצידה, הייתי אומרת לה, אולי נוריד את הטיטול, לא, רק טיטול, כאילו, בוכה, בכי, ואז זאת אומרת, אבל לא ככה אני רוצה לנהל את ההורות שלי, זאת אומרת, אני לא רוצה שדיבור על עצמאות יבוא דווקא במאבק, בקושי.
נכון.
אז זאת אומרת, רגע, אולי אני אקשיב לה, אולי אצלה יש איזשהו תהליך שהיא צריכה לעבור מול זה, וזה באמת עבד, כאילו, מאותו הרגע לקחתי, איזה קטע שאני לוקחת את אותו נושא, וזה גם מה שעבד וגם מה שלא עבד. כי באותו הרגע שהבנתי שזה לא עובד, כאילו אצלי היה איזשהו שיף מחשבתי של רגע, אז עכשיו אני נותנת לה את הקצב שלה. ומאותו הרגע, כאילו אני מתחלקת פה לשניים. יש אותי מבפנים, שמשוכנעת, משוכנעת, משוכנעת, שזה יעבוד. זה יעבוד, לא משנה אם זה יהיה בגיל 2, או בגיל 3, או בגיל 4, זה יעבוד. ומצד שני יש את הסביבה, מה פתאום, למה היא עוד לא נגמלת מטיטול, כבר הגיעה לגיל 2, איך זה שזה לא קורה, למה את לא מכריחה אותה, ואני אומרת, עצמאות לא באה כי מישהו אומר לך להיות עצמאי, היא באה כי אתה בשל, אתה מגיע בשל לעצמאות הזאת. וכאילו אני, מאותו הרגע שנכשלתי בזה לכאורה בגיל 9 חודשים, זה כאילו הקו המנכה. וזה עבד. ואז פתאום אותו כישלון שלפני כמעט 2, כאילו, הייתה ב9 חודשים, עכשיו היא קרובת 3. פתאום זה, פתאום כאילו ה-shift of mind הזה, פתאום כאילו גורם לך להגיע להצלחה, ואת אומרת, בסופו של דבר, זו, כאילו, וואי, אני מתרגשת פה עכשיו שאני אומרת את זה, כי זו פעם ראשונה שאני אומרת את זה בפועל. בסופו של דבר, זו עצמאות, זו היכולת לשנות לרגע את התפיסה שלה, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני פועלת אחרת, וזה, ומשם זה מצליח, כאילו, זה יכולת לא להיות מקובעת על דבר, על תפיסה אחת. ואז אני אומרת, כאילו, במקרה הזה, זה גם כאילו לבוא ולהצליח בעשייה עצמה, זאת אומרת, הנה, היא מתבלה בכוחות עצמה לחלוטין, קצת לפני גיל 3, מתוך תפנות שלה, מתוך רצון שלה, פתאום היא הביאה את הסיר, פתאום היא רצתה ללבוש את התחתונים, כאילו, הכל הגיע ממנה, ומצד שני, את אומרת, גם זה היה מודלינג נפלא לאיך אני משנה את הזווית מראייה שלי, משנה את המחשבה שלי, ובעזרת זה מאפשרת את העצמאות הזו. שזה מדהים.
אני חושבת שזה ממש מגניב, כאילו, המוכנות הזאת של הילדים, לפעמים יכול להיות מצב שאנחנו כאילו מאוד מאוד רוצות שמשהו יקרה, שזה ממש מה שתיארת פה, או שיש לנו איזשהו קונספט שאנחנו חושבות שככה דברים צריכים להיות, או ככה החברה מכתיבה לנו, או whatever, ואז אנחנו נתקלות במציאות, והיא לא בדיוק ככה, והשינוי הזה של להבין, כאילו, אוקיי, אם אני אסתכל על זה בצורה אחרת, אם אני אבין ש... בסופו של דבר זה יקרה, בסופו של דבר הילדים יגמלו מחיתולים, הם ילמדו ללכת, כל הפעולות האלה שאנחנו רוצים שיקרו כבר, הם יקרו מתישהו, כל אחד בקצב שלו, ואי אפשר ללחוץ על זה, אי אפשר לדחוף אותם, כאילו, יש את המקום הזה שאנחנו צריכים לשחרר אותם, שזה כאילו גם חלק מללמוד עצמאות, וזה רק ככה זה יקרה, זאת אומרת, ברגע שאנחנו נעשה את השינוי, אז אצלהם זה יקרה גם השינוי הזה, ואני זוכרת ממש, כאילו אצלנו נגיד, יש לנו, הגדולות שלנו הן תאומות, ואחת מהן הלכה בגיל שנה וקצת, והשנייה, אני חושבת שהיא התחילה ללכת בגיל שנה ושמונה, שנה ותשע, משהו כזה. כאילו היא זחלה וזה, ונעמדה, וכבר, כאילו הייתה בכיוון, וזה לא קרה. ואנחנו באיזשהו שלב נורא נלחסנו, קודם כל כי תמיד יש את ההשוואה בין תאומים, גם כהורים וגם... בסביבה עצמה, שאומרת, איך יכול להיות שזה ככה וזה ככה וכאלה, ואנחנו, ואני דווקא אישית, כאילו אמרתי, אוקיי, בוא, כאילו מצד אחד נלחצתי, מצד שני אמרתי, רגע, בוא נשלול את כל הצדדים הפיזיולוגיים, שנוודא שאין שום בעיה, ולא יודעת, איזשהו משהו שעוצר אותה פיזיולוגית לעשות את זה, והלכתי לכל הרופאים, וכולם בדקו, כפות רגליים, שטויות האלה שבודקים, וכולם אמרו לי, תקשיבי, זה יקרה, זה רק עניין של זמן. תני לזה את הזמן, זה יבוא מעצמו. וזה באמת קרה, וכאילו, הכל בסדר עם הילדה, היא רצה וזה, הכל רגיל, אין שום זכר לזה היום שהיא בתשע וחצי, וזה משהו שכשאני הבנתי אותו עם עצמי, ושאנחנו הבנו את זה כהורים, אז הבנו שאנחנו צריכים לשחרר, כאילו, לתת לה את הזמן ללמוד את היכולת הזאת. וזה גם חלק מעצמות, השחרור הזה, לנתק אותם, כאילו, אני, יש איזה משהו ש... באמת שאני לא יודעת אם אי פעם אמרתי את זה, כאילו, למישהו חוץ מאמא שלי אולי, שכשאנחנו בשלבי ההיריון, אז יש בינינו לבין התינוקות, העוברים, איזשהו קשר פיזי, זאת אומרת, אנחנו ממש מרגישות אותם בכל אספקט, אנחנו יכולות, לא יודעת, להרגיש אפילו את האישיות שלהם, אני לא יודעת אם זה משהו שנשמע הגיוני, אבל זה ממש ככה, לי זה הרגיש ככה. כאילו להרגיש את האישיות שלהם, את התזוזתיות שלהם, כמה שהם מגיבים או קופצים, או כמה שוקולד משפיע עליהם, כל מיני שטויות כאלה קטנות, וכשאנחנו יולדות אותם, ויש את הניתוק של חבל הטבור, עם השנים יש ניתוק פיזי ומרחק פיזי יותר ויותר. זאת אומרת, אצלי נגיד בשנים הראשונות, היה לנו טקס קבוע כזה, שבהתחלה זה היה רק עם שתי הבנות, ואז זה היה עם שלושתם, היינו יושבים על הספה, על השסלונג, מתחבקים אחרי הצהריים, היה לנו כזה חצי שעה טקס, קרבולים ושוקו, והם יושבים עם הבקבוק ושותים, וזה הזמן קרבול. זה כל כך כיף, ואז כאילו, את יודעת, עם השנים זה נגמר, היום הם כבר כאילו פחות באים לזה, אני צריכה ליזום את זה, או שהם יוזמים את זה, ואנחנו כאילו אומרים, אוקיי, בוא נשב עכשיו, כאילו, פיזית נהיה קרובים, וזה גם חלק מעצמאות, זאת אומרת, לדעת, לשחרר אותם, לדבר עם חברים, ליפול, להתמודד עם קשיים, וככל שהם גדלים גם יש יותר קשיים, וגם נגיד אצלנו ברילוקיישן, אז זה בכלל היה קושי מטורף בשבילהם להיכנס לאזור,
עם שפה שהם לא באמת מכירים, מכירים אולי כמה מילים ולא מעבר, וכל היכולת שלנו מצד אחד לעמוד בצד ולהיות הגב שלהם, ולתת להם את הידיעה שאנחנו פה, אם הם צריכים אותנו, אנחנו נמצאים, מצד שני, לכו ותהיו עצמאים, תתנסו ותיפלו ותטעו, והכל בסדר. ולאחרונה היה לי קטע עם גיא, שזה היה ממש כאילו, זה היה נקודה שממש הרגשתי את זה, כאילו, קורה לי, לא יודעת, כאילו, משהו שממש מוכיח לי שזה נכון לפעול ככה, שלא יודעת, היה לו איזה משהו בבית ספר, והוא נכנס לו איזה קוץ לנעל, והוא התחיל לפקוט. אז הוא לא יכל לתקשר מה קרה. אז איכשהו הצליח להעביר למישהו שיש לו קוץ, וכאילו טיפלו בפן הפיזי. אבל רגשית הוא היה צריך את התמיכה. ואז התקשרו אליי, הייתי בדרך כאילו בכלל במקום רחוק, וזה אמרו לי, אם אני יכולה לעבוד יותר מוקדם, וזה איזה שעה לפני סוף הלימודים, כאילו לא משהו איזה. ומצד אחד יכולתי להגיד, טוב, כאילו תשאירו אותו עד הסוף, וזה אני אבוא לקוחת אותו שזה נגמר. אבל לא יודעת, משהו בתוכי אמר כאילו, לא, תסי, תקחי אותו, הכל בסדר. כאילו, יצא שעה קודם, לא נורא. אז נסעתי לשם, לקחתי אותו, חיבקתי אותו, ואז כאילו, בסוף, אחרי שכבר היינו בבית, או שבדיוק עצרנו בחנייה, אז הוא אמר לי כזה, אמא, תודה רבה שבאת ולקחת אותי. וזה היה, זה היה כאילו, את יודעת, זה משהו כל כך קטן הרי. באותה מידה יכולתי, כמו בהרבה מקרים אחרים, שאני אומרת כאילו, אם אין לכם חום, אם זה רק טיפה כואב משהו קטן, ותלכו לבית ספר. כאילו, אני מכירה כבר מתי זה כן ומתי זה לא, אבל לפעמים אני, אתה יודע, צריך לבוא וכן להיות שם אגב שלהם, גם אם זה, זה לא מוריד מרמת העצמאות שלהם. אני חושבת שזה רק מחזק אותה.
להפך, גם אני בדיוק, אני מאמינה בדיוק בזה, שככל שאת שם, ככל שאת מוכיחה להם שאת שם עבורם, והם יודעים שתמיד יש להם את הגב מאחוריהם, יש להם מרווח גדול יותר לפעולה, והם יכולים להרגיש יותר בטוחים, בידיעה שתמיד יש מי שיפוס פעם כשהם נופלים. לא יודעת אם תמיד, אבל את יודעת, ברוב המקרה.
תיאורטית. אז... אז בואי נדבר טיפה על הנושא הזה של, כאילו אני מתייחס לעצמאות, ודיברנו על זה קצת לפני שהתחלנו להקליט, מבחינתי עצמאות ויזמות, וכל העולם הזה שאנחנו חיות בו כעצמאיות גם, יש בהם קווים מגבילים, זאת אומרת, יש בצורך שלנו כעצמאיות ללמוד כל מיני כישורים חדשים, ולהתפתח ולגדול וכל הזמן לצאת מאזור הנוחות שלנו בשביל לעשות עוד ועוד דברים, שהוא מאוד מקביל לעולם הזה של הילדים, שהם צריכים ללמוד דברים וליזום דברים, ואני חושבת שהיום בבתי ספר התחילו לאט לאט ליישם את זה, לפחות בחלק מהמקומות, של ללמד את הילדים כישורים שבאמת תכלס יעזרו להם בחיים, ויקדמו אותם, ולא רק לשבת ולשנן חומר. זה מעודד לשמוע. האמת שזה נורא תלוי את מי את שואלת, יש כאלה שיגידו לך שלא לומדים את זה בבית ספר בישראל, או פה באנגליה, או whatever, אני חושבת שכן, זאת אומרת, יש הרבה מאוד מקום שכן נותנים לזה ביטוי, אולי לא בכל מקום, אבל אפשר לראות את זה, וגם אני חושבת שאנחנו כהורים יכולים לדחוף לזה, וצריכים לדחוף לזה יותר נכון. אבל אני כן רוצה לדבר טיפה על מה אנשים פחות מבינים בנושא הזה של עצמאות של ילדים, או איך ללמד אותם בכלל להיות אנשים יותר יוזמים ויותר אקטיביים בחיים שלהם, ולא רק להיות חלק מהעדר שזורם, וכן ליצור לעצמם את המסלול שלהם, של החיים. אז הנקודה הראשונה שרציתי שככה ניגע בה, זה הקטע שהרבה אנשים חושבים שילדים לא רוצים לעזור בבית, בכל מיני דברים הכי פשוטים של מטלות הבית, וגם לא רוצים ללמוד על זה. עכשיו, אני חושבת שזה כן, כישורים מאוד מאוד חשובים, גם לעתיד שלהם, שהם ידעו לעשות את הדברים, שהם ידעו שהם טובים בזה, וגם להיות חלק פעיל בבית, כאילו לדעת שלא ההורים הם האחראים, או המשרתים, או whatever, אלא שכולם עובדים ביחד, בשביל שתהיה סביבה יותר טובה. עכשיו, זה לא משהו שקורה כל הזמן, אבל אם אנחנו כן נעודד את זה, ונשאיר להם את המקום הזה, זה יתחיל לקרות לאט לאט. איך את רואה את זה אצלך?
אצלי טוב, היא קטנה, אבל אני יכולה להגיד את ההתפתחות שהייתה לנו עם זה עד עכשיו. אני יכולה להגיד שבהתחלה הייתה לי כאילו עדיין את התפיסה הישנה, שאני צריכה כאילו להראות לה, ואני מחזירה את הדברים למקום, וכאילו בואי תעזרי לי, ומן הסתם זה לא מעניין כמו לשחק, והתשובה תמיד הייתה לו. ואז באיזשהו שלב גם, כאילו עשיתי מן איזשהו מין ריפינקינג כזה על כל הסיטואציה, אז הפכנו את זה למשחק. ובאיזשהו מקום, ברגע שזה הפך למשחק, זה גם תפס עניין גם אצלה, והתחילה כן יותר לקחת חלק בסדר של הבית, ולהכניס באמת דברים בחזרה למקומה. היום אני מרגישה שאני משתמשת הרבה בסטורי טלינג כדי לשבהב אותה סביב. נניח, טליה ממש בקטע של קטרים, כאילו היא בקטע של תומס הקטר, מכירה את כל הקטרים, כאילו יותר, באמת, יש שם עשרות, אני לא מכירה את כולם, והיא מכירה את כולם. יש קטר אחד שהתפקיד שלו זה לפנות את הזבל. אז עכשיו בכל פעם שאנחנו עושות דברים, אז כזה, פיליפ הקטר האחראי בא לעזור לי, והיא כזה, כן, כן, פיליפ הקטר האחראי בא לעזור, ואיפה לסדר. ואז כזה אנחנו נכנסות כזה כבר לקטע, וזה משחק, וכאילו, זה לא סתם, כאילו, זה פיליפ הקטר האחראי, כאילו, אני מכניסה לזה כבר גם את הערך, מכניסה לזה כאילו כבר בסיפור עצמו את ה... את הבנפיט של הדבר, מתמלאת את זה תוך כדי, למה אנחנו עושות את זה, ותוך כדי, כאילו, לגמרי פיליפי מבחינתה, כאילו, זה משחק מגניב. עכשיו, בנוסף לזה, וזה ממש משהו, כאילו, חדש, אני, כאילו, ממש חשבתי על זה היום, ומגניב שאנחנו מדברות על זה, שיש גם את הקטע של כסף, כאילו, ממש שמתי לב לאחרונה, שהעניין הזה מעניין אותה. אנחנו נכנסות לחנות, כמה זה עולה, אם אני משלמת על זה, זה שלי, אם אני לא משלמת על זה, זה לא שלי. ואז אמרתי, בואו נמנף את זה. אז אמרתי, אוקיי, בכל ערב שאת עוברת לאבא להכניס את הכלים למדיה, אנחנו שרים פונפון, יש לנו תיבה כזאת עם פונפונים, נכניס פנים. כל פונפון הוא שקל. אמרתי, אחר כך ניגש לחנות, נראה כמה פונפונים יש, זה הכסף שיש לה. ותראי מה את יכולה לקלוט. ואז כאילו כבר מתחיל להיות שיח של, רגע, אז מה זה לחסוך? מה זה, איך אני מתכננת מראש את הצעדים שלי? לא כל דבר שאני רוצה, אני יכולה. כאילו יש פה ממש שיעורים שלמים סביב. סביב זה, וזה מהמם בעיניי. אז אני גם, אני נורא מתרגשת סביב הדבר הזה, כי זה לגמרי חדש, כאילו התחלנו לדבר על זה ממש היום. אז זה גם זה, כאילו, וגם זה לדעתי כבר יביא לאיזושהי חשיבה יזמית, כי בואי, איך לא מרוויחים יותר כסף, אם את פותה בובה גדולה, ואיך פותה בובה שלנו, מה אפשר לעשות? ובכלל השאלה הזו, מה אפשר לעשות? מה אנחנו יכולות לעשות כדי לגרום איזה לקרות? לדעתי, המפתח כפה הזה. ידיעה כזו שהתשובה צריכה להיות שלה, ואגב, אני פה שמה מתוקפית ענקית ענקית ענקית, אני חושבת שהידיעה שלנו בתור אנשים עצמאיות, זה לענות עבורם על השאלות האלה. זה כזה, מה את יכולה לעשות? אפשר לעשות ככה וככה וככה וככה, ואז כזה, לא. זה כזה רגע לסגור ככה את הפה, ולתת לה לענות. ולראות באמת איפה היצירתיות שלה מתבטאת, ואיך אנחנו יכולות לגרום למה שהיא רוצה. נכון. ולא לכל מה שאני חושבת ש...
האמת שלאחרונה הייתי, הם התחילו עכשיו בבית ספר סוף סוף לחזור לכל מיני פעילויות להורים בתוך תחומי בית ספר במהלך, כאילו זה קורה במהלך יום הלימודים ומזמינים לסדנאות וכל מיני דברים כאלה, מהמם בפני עצמו, אני חושבת שזה כאילו מטורף. אני זוכרת, כאילו הבנות היו בכיתה א' בארץ, אז גם בארץ היה את זה, אבל זה היה בשעות הערב, פה מגניב שהם עושים זה כאילו במהלך היום, ואז הילדים כאילו פתאום ראו אותי כזה, שהם היו בהפסקה, וכזה, אמא, מה את עושה פה? לא באת אלינו, ואת עדיין בבית ספר, כאילו, כזה. וזה היה כאילו סדנה על אימון רגשי לילדים, איך להיות כאילו המאמנת של הילדים, והיה שם מלא מלא כלים, ובאמת, אחד הדברים, שמה שאת אומרת, כאילו של, לעצור את עצמנו מלהגיב, כאילו לתת להם את הפתרונות, אלא פשוט לשאול שאלות מנחות, שזה קטע שהרבה, כאילו עולם האימון הוא מאוד בנוי על זה, שאת שואלת שאלות מכוונות, אבל הן לא באמת מכוונות, הן שאלות פתוחות, והבן אדם לוקח את עצמו לכיוון שהוא גם כנראה, גם ככה חשב עליו מקודם. ואז באמת עם הילדים, אז אנחנו עושים הרבה, כאילו אנחנו כרגע עדיין בשלב הרעיונות, ופחות בשלב ה... בואו ניקח את זה לביצוע, אבל משנה לשנה אני רואה שזה משתכלל, אז תחילת כל חופש גדול, כמה שבועות לפני זה, אנחנו מתחילים לדבר על איזה מיזם נעשה במהלך הקיץ, כזה.
אוי, מהמם.
וכאילו תמיד את יודעת, יש את הקלישאות של בואו נפתח דוכן לימולדה, בואו נעשה כאילו הדברים הסטנדרטיים, והשנה נגיד אמרתי להם, תקשיבו,
דוכן לימונדה זה, זה מגניב. אם אתם רוצים, אנחנו נעשה ונפתח את זה וזה, אבל בתכלס, כמות האנשים שהולכת פה ברחובות, בשכונה שאנחנו גרים, היא לא מטורפת. אז כאילו גם הסיכוי שלכם להרוויח הרבה כסף הוא לא גבוה. אם נעשה את זה, נגיד, בתוך פארק שעשועים או משהו כזה, אז כן, יש סיכוי יותר גבוה. זאת אומרת, גם ללמד אותם על טראפיק, מה זה אומר, כאילו דברים כאלה.
נכון.
וגם כאילו לימדתי אותם על הקטע של, כאילו, זה לא, פחות, לא כל כך לימדתי כמו נתתי להם להבין, ואז הם הסתכלו על זה בצורה אחרת. הם אוהבים לשחק רובלוקס, שזה משחק כזה אונליין של לבנות בתים ולבנות אזורים ולשחק וזה, ויש לה, זה כאילו פלטפורמה עם מלא משחקים מתוכה, והם משחקים גם, הם יושבים ביניהם וכאילו משחקים אונליין שלושת הדמויות ביחד וכאלה, ויש לזה כסף, שכאילו כסף וירטואלי, אבל קונים אותו בכסף אמיתי. זה נקרא רובוקס, וכאילו את יכולה לקנות, ואז את קונה עם... את קונה כאילו שוברים, או משלמת על זה עם כרטיס אשראי, ואז מקבלת כסף בתוך המשחק, ואת יכולה לקנות דברים. ואנחנו מראש, אמרנו להם, תקשיבו, כאילו, אנחנו לא מוציאים כסף על המשחק הזה, אם אתם רוצים להוציא, זה רק מה שאתם חסכתם, אז הם גם הבינו שהם לא רוצים להוציא את זה. אבל אמרנו להם, תקשיבו, כאילו, שמעתי איזה סיפור על איזה, אני לא יודעת אם זה היה ילד בישראל, או משהו כזה, שהוא יזם איך ליצור, כאילו יצר דברים בתוך המשחק ומחר אותם לאחרים בתמורה לרובוקס.
אוי, קול.
כן, ואמרתי להם, תקשיבו, בואו נבחן את הנקודה הזאת, כי יכול להיות שאתם יכולים ליצור טקסטורות, ליצור כל מיני דברים מגניבים, אפילו בתוכנות חיצוניות, ואני יישב אתכם ונראה איך, ואז תמכרו את זה בתוך התוכנה ותרוויחו כסף בתוך האפליקציה שגם ככה אתם רוצים להרוויח בקצב. שזה גם פלטפורמה לעשות את זה. אני כאילו, לקחנו את זה לכל מיני כיוונים, ובסוף כאילו, זה היה כאילו בעיקר רעיונות, ולא פיתחנו את זה מעבר, כי גם חופש גדול, ולא התחשק להם לצאת שום דבר, חוץ מלרבוץ, אבל כאילו, זה בסדר. זאת אומרת, אני מבחינתי, גם עצם זה שעשינו תרגיל מחשבתי, והתקדמנו טיפה, והם גם אחרי זה בסוף החופש, הם באו ואמרו לי כזה, רגע, אמא, אבל לא עשינו עם זה כלום בסוף, מה קרה למיזם שלנו, כאילו, איפה זה נעצר? ואני אומרת להם, סבבה, עשינו את זה, אם רציתם להתקדם לשלב הבא, היינו צריכים לשבת על השלב הבא, אבל גם לחשוב על רעיון, ולהבין איתו שהוא לא מתאים לכם כרגע, או לא בא לכם לעשות את זה, זה גם בסדר, זה גם להיות יזם.
דברתם את שלב הפיתוח, אבל לא הגעתם לשלב הביצוע.
כן, אבל זה בסדר וזה שלבים, ואני בטוחה שעצם המחשבות על הכיוון הזה, זאת אומרת, עצם זה שאנחנו נותנות להם את הספייס לחשוב מעבר לסטנדרט, זה כבר פותח את הראש.
ממש ככה. וגם לוחות המחשבות, לא עכשיו תמיד תהיה להם את המחשבה הזאת שאפשר לראות דברים גם מכיוון אחר. ולאו דווקא as is, כאילו להרוויח כסף אפשר בכל מיני דרכים, אז בואו נראה איך אנחנו יכולים לעשות את זה בדרך יצירתית. מגניב. אז זהו, אצלנו יש את המחשבות האלה על גרייז סייל. טלי רואה אותנו הולכים הרבה לגרייז סייל, כי יש הרבה באזור מגורים שלנו. אז בכל פעם שהיא אומרת שהיא רוצה לזרוק בובה, היא כבר לא רוצה לשחק את זה, אז אמרתי לה, רגע, נניח אותה בצד, אם יום אחד נרצה לעשות גרייז סייל, כבר יש לנו קופסה. אז פשוט ניקח את הקופסה ונחליט שאנחנו מוכרות. בינתיים אני יכולה להגיד שהבובות מהקופסה חוזרות בסופו של דבר, כאילו לסל של הבובות, אבל יש את המחשבה הזאת והיא קיימת, וזה מדהים, כאילו...
נכון.
גם עצם זה שהם נחשפים לזה, הם נחשפים לזה ברשת בגיל מבוגר יותר, הם נחשפים לזה דרכנו, הם נחשפים לזה מכל מיני טבעונים, וזה פותח להם גם כל מיני אפיקי מחשבה מעניינים לגבי זה.
אני חושבת שגם המחשבה, כאילו לנתח, יש משהו שאני אישית מאוד אוהבת, שזה לנתח מודלים עסקיים של כל מיני עסקים, או בלוגים, או כל מיני דברים כאלה, כי אני מנסה, תמיד אני מנסה לחשוב, אני כאילו תמיד מנסה לחשוב, מה המודל העסקי מאחורי הדבר הזה, אם קיים. זאת אומרת, אם זה משהו שמרוויח כסף, מה המודל העסקי. וזה משהו שאני גם מאוד אוהבת לדבר איתם עליו, שנגיד הם יושבים רואים מלא יוטיוב. עכשיו, יוטיוב, קודם כל כפלטפורמה, ברגע שיש לך מספיק צפיות, אז אתה מתחיל להרוויח מזה כסף מפרסומות. אז הם כבר יודעים, כאילו, את הפן הזה. אבל אמרתי להם, רגע, בואו נחשוב על כאילו מודלים עסקיים נוספים שהם יכולים להרוויח מזה כסף. נגיד, יש איזה ערוץ של איזה, היום הוא כבר ילד יחסית גדול, אבל זה התחיל כשהוא היה ילד קטן, פרח לי השם שלו, אבל ילד כאילו ממש ממש חמוד, שהוא וההורים שלו היו עושים מלא סרטוני יוטיוב, והיו פותחים כל מיני קופסאות של כל מיני משחקים ודברים כאלה, והוא היה משחק ומתלהב, ואז למטה הם היו עושים, כאילו אומרים, זה לינק בתיאור למוצר כזה וכזה, אז בהתחלה זה היה כאילו לינקים לאמזון, ואז הם היו מרוויחים עמלות ככה, ואז פנו, כשזה הערוץ נהיה גדול, אז פנו אליהם מפרסמים, ואז כאילו הפרסומת עצמה, זאת אומרת, עצם הסרטון, זה היה כבר פרסומת למוצר X, ועל הסרטון עצמו הם מרוויחים כסף, והיום זה ערוץ שמכרו את הזכויות שלו לנטפליקס, וכאילו זה נהיה ממש משהו מטורף, כאילו יש להם איזה 200 מיליון צפיות, אולי לא זוכרת, משהו ממש ממש מטורף. אז יש הרבה ערוצים כאלה, זאת אומרת, גם הבנות שלי, נגיד, הן אוהבות איזה ערוץ של איזה בחורה, בת 20 ומשהו, שהיא יושבת ו... בונה בתוך סימס, בונה בתים, משחקת עם אנשים, והיא כאילו תוך כדי מדבבת את זה. אז זה גם פרסומת לסימס, היא גם מוכרת כל מיני מרצ'נדייז שלה, אם אני לא טועה. זאת אומרת, יש שם הרבה מאוד מודלים עסקיים שרצים ברקע. עכשיו, המחשבה הביקורתית הזאת של לבוא ולהסתכל על הערוץ ולהגיד, רגע, עצם זה שאני צופה, אני בעצם המוצר או מי שעוזרת לה להרוויח כסף, בוא נחשוב על זה בצורה ביקורתית, האם אני באמת רוצה להקדיש לזה את הזמן, האם זה באמת נותן לי את הערך של מה שרציתי או לא. וגם נגיד יש את מיסטר ביסט, שאני לא יודעת אם את מכירה, שהוא היוטיובר הכי גדול פחות או יותר, כאילו היום לפחות. יש לו מעל 100 מיליון מנויים בערוץ שלו. יש לו, לא יודעת, כבר יותר מ10 ערוצים שונים, שהוא לוקח את אותם תכנים שהוא יצר ומדבב אותם לשפות שונות, כמו ספרדית וכאלה, שזה מטורף, והוא מרוויח, הוא קודם כל מוציא את כל מה שהוא מרוויח, הוא מרוויח מיליונים פר חודש, כאילו ברמה כזאת, והוא מוציא המון כסף על כל פרק שהוא יוצר לערוץ המרכזי שלו, וגם על כל הערוצים האחרים. הוא מעסיק היום, לדעתי, יותר מ-100 עובדים כבר, אם לא הרבה יותר מזה, זאת אומרת, הוא מעסיק המון המון אנשים. משהו הזוי, כאילו, הוא מעסיק אנשים לכל הפלטפורמות שלו, הוא מוכר, יש לו רשת של המבורגרים שהם במיתוג שלו, שהוא עכשיו פתח חנות פיזית, יש לו כאילו המון 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 מודלים עסקיים, ואחד הדברים הכי מגניבים זה קודם כל, שהוא כמעט לא לוקח רווחים לעצמו, זאת אומרת, את כל הכספים הוא משקיע מחדש בחברה, או בחברות שונות, וגם יש לו חברה שלמה, עמותה פילנטרופית, שתורמת לכל מיני נושאים שחשובים לו, נגיד ניקוי האוקיינוסים, עזרה לילדים, להגיע למים, לאוכל, משהו מטורף. עכשיו תביני שזה בן אדם, הוא בן 22-23, משהו כזה, כאילו הוא התחיל את הערוץ שלו, שהוא היה בן 13, הוא כבר איזה 10 שנים בתוך זה. כן. אז כאילו שאני יושבת, אז אני הלכתי בתור מבוגרת וזה, והלכתי וחקרתי, כאילו שמעתי עליו כל מיני פודקאסטים וראיתי רעיונות איתו וזה, בשביל להביא לילדים את הסיפור של מאחורי הקלעים, להסביר להם, אוקיי, תראו, זה הבן אדם, זה מה שהוא עושה, זה נראה לכם מגניב, כי הסרטונים שלו כאילו הכי מבדרים וכיפים וזה, בוא נסתכל שנייה על המודל העסקי מאחורי זה, בוא נסתכל מה הוא עושה עם הכסף שלו. עצם זה שהוא מתעסק בפילנטרופיה ולא בוא אני אהיה הבן אדם הכי עשיר בעולם, זה גם משמעותי.
אני חושבת לציין שמהצד שלי אני כאילו שומעת את זה, ואני חושבת מעניין מי ההורים שלו, כי הוא באמת כל כך צעיר, זה התחיל כל כך צעיר, אז כאילו מה הם עשו כדי לאפשר לו את הדרך המדהימה הזו, כאילו...
אז אני יכולה לשתף אותך שאני ראיתי ראיון עם אמא שלו, כי זה גם אותי עניין. קודם כל הוא גדל בבית עם אמא חד-הורית, וגם היא כאילו בגיל, קודם כל היא תמכה בו מאוד, זאת אומרת ברגע שהיא גילתה, הוא עשה את זה כזה בהחבא כל השנים את היוטיוב, וברגע שהיא גילתה אז פשוט אמרה לו, כאילו תמשיך, הכל בסדר. עכשיו הוא סיפר, כאילו אמר, אני לא הייתי טוב בלימודים, היא רצתה, כאילו אמא שלו רוצה שהוא ילך לקולג' ואמרה לו, תקשיב, יש לך שתי אפשרויות, או שאתה הולך לקולג' ואז אתה יכול להמשיך לגור בבית אחרי גיל 18, או שאתה עוזב את הבית, כאילו ככה. לא בקטע, לא בקטע רע, בקטע עצמאי. עכשיו, לנו זה נשמע קשה, אבל כאילו, בתכלס היא אמרה, אני לא יכולה להמשיך לפרנס אחרי גיל 18, כאילו, זה היה לה בלתי אפשרי. אז הוא אמר, כאילו, אני רוצה לראות האם הערוץ שלי מצליח להיות מספיק רווחי עד שאני אגיע לגיל 18, ואז אני אוכל, כאילו, להמשיך שזה יהיה הביזנס שלי. והוא אמר שהוא נרשם, אני חושבת שהוא היה איזה סמסטר או שנה אחת באוניברסיטה, ממש כזה, ופשוט כל הזמן לא התעסק בלימודים. ואז הוא פשוט אמר, די, כאילו, אני אלך שכר דירה באיזה כמה מאות דולרים מלא שותפים, כאילו, רק בשביל להתקדם. וזה שנה או שנתיים אחרי זה, הערוץ שלו כבר התפוצץ, והוא התחיל להרוויח מלא מלא כסף. ואז היה איזה קטע, באמת שזה קטע מרגש, אז תעצרו את עצמכם אם אתם צריכים איזה. הוא הלך, והוא קנה, אמא שלו כאילו היה לה משכנתה, כנראה יחסית גדולה על הבית, אז הוא פשוט בא ולקח, כאילו היה לו מספיק כסף, ולקח ושילם לה את כל המשכנתה, ואז הוא צילם סרטון של זה, כאילו זה עלה ליוטיוב שלו, שהוא בא ונותן לה את זה, היא התחילה לפקוט, וכאילו כל החברים שלו התחילו לפקוט, כי כולם מכירים אותה, וכאילו זה היה ממש מטורף, והיום אותה אמא היא, זה מטורף, אבל את אומרת כאילו, הקטע של ההדדיות ביחסים ביניהם, שזה לא רק היא עושה בשבילו, אלא גם הוא עושה בשבילה, זה גם עצמאות. זאת אומרת, זה גם אספקט של להיות בן אדם עצמאי בעולם, ולהבין שגם אתה יכול להיות כלפי ההורה, כמו שההורה כלפיך.
יש משהו שאני ככה לוקחת איתי עוד מאז שטליה הייתה ברקע. כי הרעיון שלנו היה ממש ממש קשה, שלנו, שלי ושל אבא לידה. זה כאילו, מאותו הרגע אני כאילו במין תחושה ש לסמוך עליה זה בעצם גם במידה מסוימת לסמוך עליי, זה לשחרר משני הכיוונים. ואני רואה שכל פעם שאני עובדת כאילו מתוך המחשבה הזאת, מתוך האמונה הזו שאם אני מאמינה בי, אני מאמינה בה, ואם אני מאמינה בה זה אומר שאני גם מאמינה בי, כאילו יש בזה איזה מין, זה מין מערכת יחסים מעניינת, האמון ההדדי הזה, כי היא מאלצת אותך גם לשחרר אותה, אבל גם להאמין בעצמך. ואני חושבת שזה בעצם יוצר את ההדדיות הזו, ומאפשר אותה. היא אחרת ברגע ש... איך אני אתן דוגמה הפכה? ברגעים שאני פועלת מתוך חוסר ביטחון, ויש כאלה, מן הסתם. אני כן מרגישה עד כמה זה יוצר אצלה מן איזשהו חוסר ביטחון, ואיך זה בעצם מתגלגל לשם. אז אני רק יכולה לדמיין איך זה מבחינה יזמית. זאת אומרת, אני יכולה לדמיין את ההורה הזה שאומר לילד שלו, אני מאמין בך, תעשה את זה, ובאותה מידה אומר לעצמו, אני מאמין בי כהורה שאני אוכל לעשות את זה, מול הורה שיגיד, מה פתאום, זה לא יעבוד. ואז בעצם הוא אומר לילד, אני לא מאמין בך. אבל בעצם זה אומר, אני לא מאמין בי. יש בזה איזה מין...
זה ממש נכון.
כן. זאת אומרת שאני לא יכולה לתרגם את הידיים המדברות שלי גם לפודקאסט.
אנחנו צריכות לעשות את זה אולי כווידאו פעם. אז אני ממש מסכימה איתך. כאילו זה קטע ש... כאילו שאת מסתכלת על הילדים מבחינת כל מה שאת רוצה שיצא מהם במרכאות, אישית, אני תמיד אומרת לילדים, כאילו גם אני וגם דביר, מה שלא תעשו, מה שלא תבחרו, אתם לא חייבים להחליט, כאילו תמיד יש את השאלות האלה, מה אתה רוצה שתהיה גדול, זה נחמד כאילו לחשוב ולדמיין ולשים את עצמך בכל מיני פוזיציות של כל מיני תפקידים שבא לך לעשות, אבל אני אומרת, זה לא באמת משנה. אנחנו לא רוצים להסליל אתכם לשום דבר שאנחנו רוצים, אנחנו, יש את ה... אני לא יודעת איך קוראים לזה, יש לזה הגדרה של, כאילו הילדים הם כמו הטרופי שלנו, כמו הגביעים שלנו, שיש הורות כזאת שהיא כאילו רוצה להתהדר בהישגים של הילדים, הילד שלי עשה תואר בככה וככה, כל מיני כאלה, שאני חושבת שעם הדורות זה הולך ונעלם לאט לאט, או מתרקח, לי לא חשוב מה הם יעסקו, או מה יהיה איתם, מה הם ילמדו, אם הם יסיימו תואר או לא יסיימו תואר, מבחינתי, כל מה שחשוב לי,
זה שיהיה להם טוב, שהם יהיו מאושרים במה שהם עושים, במי שהם בחרו להיות איתו, ככה. זאת אומרת, שיהיה להם, שהם ידעו לבחור את הבחירות הנכונות, וזה גם לגמרי עצמאות. זאת אומרת, לדעת להבין מתי משהו טוב לי, וגם מתי אולי הזמן לעשות שיפט במקצוע.
אז מבחינתי, כאילו, בתור אימא לילדה קטנה, זה שכאילו, אני יודעת שאני לא יותר את התחושות עצמם, זה לדעת גם להכיר בתחושות, להכיר בזה שעכשיו רע לי, עכשיו טוב לי, מה זה אומר, מה אני צריכה לשנות, יש משהו לשנות, לפעמים זה עניין של כאילו להשלים עם המצב כמו שהוא, לפעמים זה עניין של לשנות אותו, זה עניין של לנטר מבפנים את התחושות האלה. אבל אני מרגישה שהתרבות שלנו לא ממש מאפשרת את זה, זאת אומרת, יש לנו מין איזשהו קטע, לא רק אם זה, לא יודעת אם זה רק בישראל או בכלל, אבל ילד בוכה, אל תבכה, ילד מרגיש פחד ממשהו, אין סיבה לפחד, אבל בתכלס, אם אנחנו מתייחסים לגוף שלנו בעצם כאל משהו שמנחה אותנו, התחושות האלה, זה מה שבסופו של דבר גורם לנו לבצע החלטות נכונות עבורנו. אז אם אני מרגישה פחד, למה? מה עוד אני מרגישה סביב הפחד הזה? אולי הפחד הזה הוא התרגשות, לפעמים אפשר לבלבל בין השניים. אולי אני מרגישה, אולי זו התרגשות סביב משהו, אולי אני מרגישה בעצם שיש איזשהו צעד שאני צריכה לעבור, או איזשהו תהליך כדי להצליח באיזושהי משימה. אבל אם אנחנו לא נתחיל בלנטר את, את הרגשות האלה, ברגע האמת, ופשוט נטטר אותם ככה, ואל תפחד, אל תפחד. אז בסופו של דבר אנחנו מקים את החושים שלנו, ובסופו של דבר מונעים מהילד לבוא ולהחליט החלטות שנכונות עבורו. עכשיו אני רואה את זה, עם טליה דווקא במקרים שבהם יש בינינו שונות, אני ממש פחדנית, כאילו אני לא בן אדם פיזי, אני לא קופצת, לא אף פעם, לא הייתי, והיא כזה סופר אמיצה, והרבה פעמים אני מסתכלת עליה ואני כזה, טליה, את מפחדת? לא. אוקיי, אתה עושים, כאילו, זה מין כזה, לעצור לרגע ולהבין שלכל אחד יש את הגוף שלו ואת התחושות שלו, ואם היא מפחדת פיזית, זה באמת דבר שאפשרי לעשות, כאילו לא בקטע שתשים יד באיזה נקודת חשמל או איזה משהו, אבל אם זה לטפס על המגלשה הגבוהה, והיא מרגישה שיש לה את היכולת לעשות את זה, ואני מרגישה שיש לי את היכולת כאימא לקבל את זה ולעשות את זה באותו הרגע למרות הפחד, אז למה לא בעצם? כי זו שאלה, וזה... זה ממש הדבר הזה של, כאילו זה מחזיר את זה לאמון בסופו של דבר. נכון. וזה גורם לי לחשוב כאילו תוך כדי שיחה שאולי בעצם זה בדיוק זה, כאילו עצמאות זה אמון, בהתחלה ובאחרים, במידה.
נכון. אני חושבת שגם התרגול, כמו שדיברנו קודם על הקטע של... כאילו לחשוב על רעיונות, ואז כל קיץ מחדש, או כל תקופה מחדש, לחשוב, לפתוח את הנושא הזה מחדש, עצם התרגול, עצם ההתעסקות בנושאים והחשיבה עליהם לעומק, וגם כמו שאת אומרת, להכיר את הרגשות שלי, מה זה מפעיל אצלי כאימא, מה זה מפעיל אצלהם, וגם לאפשר להם להכיר בכל קשת הרגשות שלהם. נגיד השבוע היה זה מקרה שכאילו אחת מהם בכתה, ואז אמרתי, תקשיבי, יש את הסרט הזה המעולה של, נראה לי זה נקרא הכל בראש, שזה יש כאילו את כמה דמויות עם השמחה ועצב וזה, וממש סיפרתי לה, יש איזה מין קטע שם, שגם דיברו איתנו על זה בסדנה, וכאילו זה הכל התחבר לי כזה, שכאילו העצב בא לדמות של החבר הדמיוני, ואז כאילו אומרת לו, זה בסדר לפקוט, כאילו הוא היה עצוב מאיזה משהו, והשמחה לא מבינה כאילו מה היא עושה, היא אומרת לה, מה את עושה? עכשיו הוא בוכה, כאילו זה לא בסדר. והיא אומרת לו, כאילו אחרי כמה דקות, הוא בכה, 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 ואז נשם כזה, ואז היא אומרת לו, נכון, אתה מרגיש יותר טוב עכשיו? ואני חושבת ש... קודם כל אני ספרתי את זה, כאילו, לה, ואז אמרתי לה, זה בסדר כאילו להרגיש את כל הרגשות, וגם עצם זה שאת משחררת, ואת חווה את זה, ואת מחוברת לרגשות של עצמך, זה גם מקל, זה מרגיע, זה לא רגע שישאר עכשיו, זה לא שתמשיכי עכשיו לבכות 10 שעות, זה כאילו, עצם זה שאת שחררת את זה, והכרת בזה, ועשית את זה, זה גם נותן לך לימוד על עצמך, זה גם נותן לך לימוד על האם מה שעשית הוא טוב או לא טוב, או מה את יכולה לעשות בהמשך אחרת, וזה גם קטע של עצמאות, זאת אומרת, להתחבר לרגשות שלך כבן אדם, לדעת מה עושה לך טוב, מה לא עושה לך טוב, מה אתה רוצה, מה את רוצה לעשות בהמשך, שגם לי היה את זה בתקופה האחרונה, כאילו הרבה עם לשנות מקצוע, להחליף למשהו אחר, פתאום עזבתי את העיצוב גרפי, כי זה פשוט לא הרגיש לי נכון. כן, וכאילו, וזה ממש זה. אני חושבת שכאילו, עצם היכולת להתחבר למה שאת רוצה, זה חלק מטורף בלהיות בן אדם עצמאי, וליזום את הדרך שלך בחיים.
נכון, כל כך נכון. וזה מדהים, כי אני חושבת, טוב, פה אני כאילו הכי לוקחת את תחבורתי ותפחת לנו ככה על השכם, כי מגיע לנו, סתם.
נכון.
כי הם רואות, כאילו הם רואים אותנו. והם רואים את כל הרגעים, כאילו גם את היותר טובים וגם את הפחות טובים, אבל כמכלול, בסופו של דבר, זו למידה ענקית על מה זו עצמאות, על הרגעים הטובים שלה ועל הרגעים בעיניי זה מהמם.
אני חושב שגם גם הקטע של להיות, זה ממש להיות מודל במי שאנחנו, במה שאנחנו עושים, גם דברים שאנחנו עושים כשהם לא רואים, הם עדיין רואים והם עדיין מרגישים אותנו, וגם נגיד הנקודה שאמרת מקודם, כאילו אמרת, אני פחדנית אבל היא אמיצה, אני חושבת שגם לאפשר לה לראות אותך אומרת את זה על עצמך, או חשה את זה, ואת אומרת לה, זה בסדר שאני ככה, זאת אומרת, אני יודעת את זה על עצמי, מתוך הניסיון שלי, וזה בסדר שאת אמיצה, זה כל אחד יש לו את היכולות שלו, ואין שום דבר רע, לא בזה ולא בזה, זאת אומרת, כל אחד יש לו את כל הספקטרום של הרגשות שלו, יכול להיות שגם את אמיצה בדברים מסוימים, ואמיצה פחות בדברים אחרים, או פוחדת יותר בדברים אחרים, ויכול להיות שהיא אותו דבר, זאת אומרת, יכול להיות שהיא רק נראית לך מאוד מאוד אמיצה, אבל יכול להיות שהיא בדיוק מראה לך, עושה לך שיקוף של, רגע, בואי, אני אראה לך שזה אפשרי.
וואי, לגמרי. יו, יש לי פה צמרמורת עכשיו מזה.
גם לי.
בכלל, כל הקטע הזה של מודלינג אורי, שאת מבינה כאילו עד כמה, כאילו כבדה האחריות, אבל מצד שני, איזה מדהים זה כאילו פתאום, להבין כמה משמעותי כל צד שלנו בחיים בעצם. כאילו זה פתאום מכניס משמעות אפילו לדברים הקטנים. סתם, שוב, אנחנו חוזרות בסוף השיחה לקריסמס, סתם. החלטתי לקנות את העץ, אז זה מין כזה קטע של ממש התלבטות ביני לביני. הרי זה לא אקט דתי, אני לא כאילו נוצריה או whatever, אבל לקשט את הבית, ואיזה יופי ילדה תראה בית מקושט, ואיזה יופי שאימא עונות הקישוט מתחלף, ואיזה מודלים מגניב זה לאיך אנחנו משתמשים בבית כלי, להביע בו יצירתיות, כאילו.
וואו.
ואני כאילו לוקחת את זה ואף על זה לכל מיני כיוונים, אבל זה ממש זה, כאילו.
אני חייבת להגיד לך שאנחנו כאילו גם, אני גם היה לי את ההתלבטות הזאת, כי מצד אחד, כאילו אנחנו בית שהוא חלק חילוני, חלק מסורתי, הילדים הולכים עכשיו לבית ספר שהוא בית ספר, בארץ הוא היה מוגדר דתי, פה זה מוגדר פשוט יהודי, כאילו ילדים, גיא הולך עם כיפה וזה, אבל אין שם, זה כאילו יותר מסורת, זה לא דת כמו שאת זה, אבל בתכלס בארץ זה היה נכנס לגמרי לקטגוריה של חמד וזה. ואז את אומרת, רגע, אז כמה אני מכניסה את הדת או את החגיגות של המדינה שבה אנחנו חיים לתוך היומיום שלנו. ואז זה ממש מה שאת אומרת, זאת אומרת, אני הסתכלתי על זה כפשוט לחגוג את החיים, לחגוג כל עונה, כל משהו שעושה לנו כיף, ממש ככה. וכאילו אני לגמרי לוקחת את זה כאילו למקומות האלה, וזה מה שאמרתי לילדים, גם כשנחזור לארץ וזה, אנחנו עדיין נמשיך לחגוג את קריסמס, כי אנחנו נהנים מזה. קיצר, זה ממש נהיה חלק מהמסורות שלנו בבית, כאילו שבחורף עושים ככה, ובסתיו יש את הלווין, ואז קישטנו את הבית גם להלווין. עכשיו, זה לא שאנחנו נהיים נוצרים, מאמצים את הדת שלהם, לא, אנחנו פשוט חוגגים את עונות השנה, חוגגים מצוותיות, כמו שאת אומרת, כי זה ממש ממש כיף.
זה גם ממש, עזבי, זה גם לחגוג את הטבע, ולהראות להם כאילו איך הטבע בסופו של דבר, יש בו את המחזוריות, הוא משתנה, ואנחנו כאילו חוגגים איתו, אז למה לא? כל סיבה למסיבה היא בעיניי מקובלת.
נכון. אני חושבת שגם כאילו ביהדות יש הרבה חגים שהם פחות חגיגתיים, או פחות חוגגים את החיים, הם יותר כזה, בוא נחשוב על העבר ונכיר בעבר וכאלה ונעביר מסורות. ויש כמה חגים שהם יותר חגיגה, כאילו חנוכה, ויש כאילו כמה כאלה שזה ממש ממש כיף. אבל אני אומרת, כאילו, אנחנו צריכים לחגוג את החיים שלנו, עצם זה שאנחנו חיים, עצם זה שאנחנו משפחה, עצם זה שאנחנו ביחד והילדים חיים בבית וכיף לנו, אז אנחנו יוצרים מסורות משפחתיות שהן לאו דווקא תלויות דת כזאת או אחרת, זאת אומרת, יכול להיות שכן, אבל גם כי זה עושה לנו כיף. וזה משהו
של... אני חושבת לחנוכה שזה כאילו החג היחיד שבאמת טניה זכרה אחר כך, כדי ש... חושבת שאת הסיפור של גברת קרש עבר מהארוך קראנו איזה חצי שנה אחרי חנוכה. כי הוא ויזואלי והוא צבעוני, וכיף לחגוג אותו, ופתאום יש אורות, ויש סופגניות, ויש לביבות, והחגיגה היא כזאת אמיתית ומתמשכת. וכאילו, וזה גם יוצר איזשהו אינגייג'מנט אצלה, כאילו היא רוצה לראות את הדברים, והיא רוצה כאילו להשתתף ולקחת חלק שזה מגניב. אז סתם, אני לוקחת את זה שוב לכיוון הזה של עצמאות, כי כאילו פתאום ברגע שהיא רוצה לקחת חלק בתוך החגיגה, זה גם הופך למשהו שלה. זה לא כזה סתם יושבים בבית של המשפחה ועושים קידוש ואוכלים והולכים לישון כזה. אז זה מין כזה... יש בזה משהו, יש בזה אלמנט חגיגתי ומרגיב ומזמין, שזה כאילו לגמרי סוגר לי מעגל של תחילת השיחה, כי צריך להזמין אותם, לסדר ולחשוב ולעשות, וההזמנה הזו היא קיימת, אבל ברגע ש... once they're engaged, אם היה לי איך להגיד את זה בעברית, אז פה כבר הראש שלהם מתחיל להכניס את המחשבה שלהם והיצירתיות שלהם והיוזמה שלהם, ושם זה כבר עניין שלנו להקשיב. אז אנחנו בעצם מזמינות אותם להצטרף, וברגע שהם מצטרפים, אז זה כבר שלהם, כאילו. Do I make sense?
זה ממש ככה. וואו, אני חושבת שנגענו פה בהמון המון נקודות. אני אשמח שאולי אנחנו ננסה ככה לתמצת את זה לכמה דברים, כאילו, takeaways שאנשים יכולים לקחת וליישם בבית.
אני כאילו לגמרי כבר רשמתי לי פה נקודות לקרוץ, אני לא יודעת מה אני ככה, אבל הוא הולך לקרוץ.
אני מתה לראות איזה פוסט יצא מזה אחרי זה בקבוצה שלך. כאילו, אני יודעת שאת תמיד היא כזה חושבת ומאבדת דברים, ואז כאילו פשוט זה יוצא ומבעבע החוצה כזה.
מה, זה מכיר את
פלט. זה ממש מסקרן לראות מה יצא מזה. אני חושבת שכאילו, אני אנסה לסכם את זה בנקודות, ואם יש עוד משהו שלא אמרתי, אז תוסיפי. קודם כל, לאפשר לילדים את המקום הבטוח להתנסות ולתרגל בו, ולהיות הגב שלהם לגמרי בכל דבר שהם עושים. שנית, זה פשוט לאפשר להם לפתוח את הראש, ולאמן אותם, לשאול אותם שאלות שינסו לפתוח את הקו מחשבה שלהם, גם אם אנחנו בסוף לא מוציאים את זה לפועל, זה לא, עצם המחשבה היא גם פעולה בפני עצמה. ושלוש, זה לנסות כל פעם את זה מחדש, זאת אומרת, זה משהו שאני גם תמיד, כאילו, גם בבלוג של האוכל הייתי אומרת את זה, וכאילו זה משהו שהולך איתי הרבה, שהטעם שלנו, מה שאנחנו אוהבים לעשות, מה שאנחנו מוכנים לעשות, ובמיוחד אצל ילדים, זה משתנה מאוד מהר. אז גם אם אתם לא, זה לא הלך פעם אחת, קחו שבוע, קחו שבועיים, קחו חודשים, שנים, לא משנה מה. תנסו להעלות את להציף את הרעיון הזה עוד פעם, להציף את האפשרות להשתתף בבית עוד פעם.
נכון.
ודברים פשוט קורים, זאת אומרת, יכול להיות שכרגע בנקודת זמן הזאת לא בא להם, הם לא רוצים, זה לא מתאים להם, יכול להיות שבסיטואציה אחרת, כמו שאת אמרת, אם שמים את זה בגידור שונה, בסטורי טלינג שונה, אז פתאום הם כן ירצו וכן יתלהבו.
ממש ככה.
ופשוט לאפשר להם את האופציה להתנסות, גם אם זה לא בדיוק כמו שחשבתם שזה יהיה לפני שהפכתם להורים, זה כן לאפשר להם ולכם את המקום לחוות את הדברים, ופשוט לראות איך החיים מתגלגלים, ולא כאילו רק לנסות לכפות איזה משהו שחשב.
אמרת את זה בכל, כאילו למי שיקשיב לפודקאסט, אבל זה גם בעיקר לעצמי בכל רגע נתון פחות יותר, לא הכל שחור ולבן, זאת אומרת, רק בגלל שפעם אחת אמרנו לעצמנו שנעשה משהו בדרך מסוימת, לא אומר שאנחנו לא יכולים לבחור לעשות, או לא לעשות את זה בכלל, אגב, או לבחור לעשות את זה בדרך אחרת, וזה בסדר. זה בסדר לשנות את דעתנו, בעיקר כהורים, כי אני מרגישה שהרבה פעמים אנחנו מבינים כזה עם שומעים. והמטען הזה די מפריע לנו בסופו של דבר להיות ההורים שאנחנו רוצים להיות. אז באיזשהו מקום זה מין להקשיב גם לעצמנו ולהגיד, אוי רגע, האם זה מתאים לנו עדיין? האם אפשר לגשת לזה בדרך אחרת? וכל פעם לפתוח ככה עוד אפיקים. אז זה ממש זה, כאילו זה להיות בהקשבה. בילד, לעצמך, במקום.
ממש. טוב, אז היה פרק מעולה. אני ממש ממש שמחתי לארח אותך ולפגוש אותך שוב, אפילו שזה כרגע וירטואלי.
הלוואי בהם, כאילו יודעת, נקפוץ כזה לבן תסתם, אני אשמח. אני אשמח מהפרוע, שתי נפשות פועלות.
אני אשמח לארח אותך מתי שאתה בואי, או שניפגש פשוט בארץ כשאנחנו נהיה, אז אנחנו נמצא את ההזדמנות. אז יושרה, תודה רבה.
בשמחה רבה.
ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי.
ביי.